ראש השנה, דף למד בית, עמוד א', כן, דף למד בית, עמוד א', במסכת ראש השנה. במשנה השנייה, כלומר יש משנה למעלה, אותה כבר למדנו, יש משנה שנייה, לקראת סוף העמוד. אין פוחתין מעשרה מלכויות, מעשרה זיכרונות, מעשרה שופרות. ובמלכויות, זיכרונות ושופרות, יש לומר עשרה פסוקים של מלכות, עשרה פסוקים של זיכרונות, עשרה פסוקים של שופרות. רב יוחנן בן נורי אמר, אומר, אם אמר שלושה שלושה מכולן, יצא, לא צריך עשרה, מספיק שלושה. כן, שלושה ממלכויות, שם שופרות, שם זיכרונות. עד כאן דברי רב יוחנן בן נורי. אומרת הגמרא, הנה עשרה מלכויות כנגד מי? למה עשרה? אמר רבי לוי, כנגד עשרה הילולים שאמר דוד בספר תהילים. כלומר, הרבה פעמים דוד אומר להלל, הללו עבדי השם, הללו בנבל וכינור. אז כן, עשרה הילולים שאמר דוד, כנגדם עשרה מלכויות. זה לא נכון. הרי כתוב, איפה זה? הילולים? טוב אהבו. יש הרבה יותר מזה, הרבה יותר מעשרה. תספור בכל ספר תהילים, תגיע לעשרות רבות.
המזמור הספציפי
יש. איזה מזמור ספציפי?
איך
אתה יודע? עוד לא כתוב שום דבר.
תהילים
כתוב. אבל עוד לא כתוב שום דבר, הגמרא עוד לא הגיעה לזה. אז זה עונה, מה? כן, זה שזה כתוב פה בצד, זה לא אומר שזה כתוב איפה שאנחנו קוראים. עונה הגמרא, הנח דכתיב בהו הללוהו בתקר שופר.
שם יש עשרה
הללוהו. שם, בתהילים קופנו, זאת התשובה. זאת התשובה, אבל אתה לא יכול להגיד שהגמרא ידעה על איזה מזמור היא מדברת לפני שהיא אמרה. היא חשבה ספר תהילים, כלומר בכל הספר כולו. אז אומר לך, לא, לא בספר תהילים כולו, במזמור קופנו. אז למה היא אמרה ספר תהילים?
כי גם שם יש.
אז גם שם, לא. כתוב, לפני הביטוי של רבי לוי היה, כנגד עשרה הילולים שאמר דוד בספר תהילים. וזה לא נכון מה שאומר רבי לוי, הרי זה רק במזמור האחרון.
למה זה לא נכון? זה בספר תהילים.
אבל הוא אמר יותר מזה.
מה זה שאומר בספר תהילים הוא אמר יותר מזה?
בספר תהילים הוא אמר יותר מעשרה. אז למה רבי לוי, אם הוא התכוון רק למה שבמזמור קופנון, אמר בספר תהילים. אז צריך להגיד, במזמור קופנון. למה לא אמר? כי מזמור קופנון, מכיוון שהוא המזמור האחרון, הוא כל ספר תהילים. כי הכל הולך אחרי החיתום, אחרי המסקנה. כלומר, מזמור קופנון הוא הסיכום של כל ספר תהילים. לכן אפשר לקרוא לו ספר תהילים. הוא בלבד. מובן? בסדר. ולכן כשאנחנו אומרים את המזמור הזה, אנחנו גם אומרים פסוקי סיום, ברוך השם בעולם, אמן ואמן וכו'. למה? כדי לציין את זה שסיימנו את ספר תהילים.
אפשר להגיד שכל התורה זה דברים.
נכון. אתה יכול להגיד שכל התורה כולה זה הפסוק האחרון, לעיני כל ישראל. מקובל, יפה מאוד, קידוש יפה מאוד. טוב, כל התנ"ך כולו, זה מסתיים במילים, נו תקרא. השם אלוהיו עמו ויעל, כמו עלייה לארץ ישראל, שיבת ציון. זה כל התנ"ך. טוב, אז אם כן, עשרה הילולים, כן, זה המקור של עשרה מלכויות. מה הקשר בין זה לזה? למה ההילולים כנגד המלכויות? תגידו לי, סתם ככה, פורמלי, עשר עשר, זה הכל.
עשרה.
אבל הראשון פסוקים שמעלילים, מה זה קשור למלכות?
עשרה מלכויות, זה עשרה מקומות.
מי אמר את העשרה, את העשרה הילולים? דוד המלך. לא היה מלך כמו, ודווקא הוא מהלל. אז הוא המקור למלכויות. ההילולים שלו הם מלכויות. למה? כי הוא מלך. אז מלך מהלל, ההילולים שלו זה מלכויות. זה הכוונה. כן. בכלל, הלל וגימטריה?
65.
כן, כן, כן. איזה שם של הקדוש ברוך הוא, הגימטריה שלו זה 65? אדוני, נכון? אלף דלת נון יוד, נכון? זה גם 65. אז מה זה בא לומר לך? שקבלת האדנות היא נקראת הלל. הלאה. רב יוסף אמר, כנגד עשרת הדיברות שנאמו לו למשה בסיני. רבי יוחנן אמר, כנגד עשרה המאמרות שבהן נברא העולם. אז צריך להחליט, או שזה כנגד ההילולים, או כנגד הדיברות, או כנגד המאמרות. לכאורה השאלה הזאת איננה שאלה, מסיבה פשוטה. למה יש עשרה הילולים? בגלל שיש עשרת הדיברות. ולמה יש עשרת הדיברות? בגלל שיש עשרה המאמרות. כן? זה ברור. למה? כי צריך להבין, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, כל הכבוד לו. אבל מה זה יצר? עולם שמסתיר אותו. כלומר, המאמרות מהוות מסך. כל מאמר זה מסך בפני האלוהים. זה אמור להיות הגילוי. מה איך קרה לכם את זה? זה אמור להיות גילוי, ובאמת זה סתימה. אז מה צריך לעשות? צריך לקדוח חורים בתוך העולם הזה שמסתיר את האלוהות. לעשות חורים במסך. כמה חורים? עשרה. זה עשרת הדיברות. ועשרת הדיברות זה עשר בקיעות של המאמרות. המאמרות הופכים להיות דיברות, שנאמר, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. זאת אומרת, מי שהופך את המאמרות לדיברות גואל את העולם. בסדר? ולכן האומר דבר, לא אומר האומר מאמר הוא המדבר דבר, אלא האומר דבר, זאת אומרת שלוקח את המאמר והופך אותו לדיברות, אז הוא מביא גאולה לעולם, כי העולם באמת בגלות מהבורא. בסדר? ואז יש אפשרות להלל. זאת אומרת, אם יש מאמרות, הם הופכים לדיברות, והדיברות הופכים להילולים. אז מה המחלוקת פה? אין מחלוקת. כל אחד רק ראה בעשרה מלכויות שאומרים בראש השנה נשאר יותר פנימי מחברו. זה הכל.
איזה מעשרת הדיברות נקרא הראשון? על מתייחס בנוגע למים מתחת לשמיים, לאחד המאמרות.
קודם כל אתה צריך לדעת מהם העשרה מאמרות.
נכון,
יש מחלוקת מהם העשרה מאמרות. לפי זה צריך לבדוק את העשרת הדיברות. אני כתבתי על זה פעם משהו, אבל זה יקציתי בכתב יד. מה מתאים למה? אבל מה מתאים לאנוכי? תגיד בראשית. פשוט בראשית זה אנוכי. עכשיו בואו נראה מה הם העשרה. מי נינהו, היי נינהו, ויומר בבראשית תשע הוו. אם אתה בסופר מספר הפעמים שכתוב ויומר אלוהים, זה כתוב תשע פעמים. אבל הגמרא בראשית נמי מאמר הוא, זה סותר את הבראשית רבה שלמדנו פעם שעברה. נכון, זה שיטה אחרת, נכון? בראשית נמי מאמר הוא, דכתיב בדבר השם שמיים נעשו. בסדר? כי מה עשה את השמיים? כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים, ושם אומרים לך שזה דיבור, ובתהילים אומרים לך שזה דיבור שעשה. אז אם כן בראשית עשה את השמיים, בראשית זה הוא דיבור. אז למה לא כתוב ויאמר אלוהים יהי שמיים?
לא, כי
המאמר כנראה, אם בעשרה מאמרות נברא העולם, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא להשתמש בביטוי ויאמר אלוהים גם בשביל המאמר הראשון?
כי המאמר הראשון
למה? אין למי לומר. אין למי לומר. ויומר זה למישהו. אז אם כבר יש ראשית, אז אפשר אחר כך על מה שנעשה לומר ויומר אלוהים יהי אור, כדי להעיר את זה. אבל אם אין כלום, אתה לא יכול להגיד ויומר, זה מאמר סתום, זה בראשית. בסדר?
אתה אומר
שאחרי
הבראשית
הראשונה
יש מאמר שני, כבר היה למי להגיד
כבר אז. כן, יש לי מי להגיד.
מישהו?
ודאי, למישהו.
מישהו.
למי? להוויה. לא, לא יומן.
להוויה בכלל.
להוויה, ההוויה היא אישיות. נכון.
מלאכים עברו בהם שני
עמד. נכון. בסדר.
ליקום.
כן.
הוא היה צריך להגיד.
זה מה שאמרתי. רק לא אמרתי יקום, אמרתי ההוויה. זה דבר. טוב, הלאה. רבי יוחנן בן נורי אומר, אם אמר שלוש שלוש מכולן, יצא.
שלוש מדרשות.
אז זאת השאלה. מה התכוון רבי יוחנן בן נורי כשאמר שלוש שלוש? האם הוא התכוון להגיד שמספיק תשע? או שהוא התכוון להגיד שמספיק שלוש? התנא קמא אומר 10, זה בטוח.
כן.
מה רבי יוחנן בן נורי אומר? האם צריך 9? או צריך 3?
מתכוון 3 כמפויות, 3 זיכרונות, 3 הופעות?
יכול להיות.
או 3 מגרשית, 3 משמות, 3 מטילים?
למשל, זה מה שהגמרא שואלת. היא בעיה לי, הדבר הזה נשאל. איך היא קטנה, איך להבין את מה שהוא שנה לנו? 3 מן התורה, 3 מן הנביאים ו3 מן הכתובים. דהבו 9 ואיכא בין היו חדה, ואז נותר ביניהם רק אחד במחלוקת, או דילמה, או שמה, אחד מן התורה ואחד מן הנביאים ואחד מן הכתובים, דהביין להו 3, ואז נהיה 3, ואיכא בין היו טובה, ואז מה שמחלק ביניהם הוא יותר גדול. בסדר?
מה זה אומר אחד מן
הכתובים? פסוק אחד מן התורה, פסוק אחד מן הנביאים, פסוק אחד מן הכתובים, זה 3.
הוא אומר 3.
3 במלכויות, 3 בזמן. סך הכל, במלכויות אמרת רק 3 פסוקים. זאת השאלה. האם זה מתכוון ל-3 או ל-9? זאת המחלוקת. זה הספק, זה נכון. תשמע, אז אנחנו מכריעים בזה. נתניה, יש ברייתא. אין פוחתין. תודה. מעשרה מלכויות, מעשרה זיכרונות, מעשרה שופרות. מי אומר את זה? זה כנגד, זה שיטת התנא קמא או שיטת רבי יוחנן בן נורי? אין פוחתין מעשרה. תנא קמא. ואם אמר 7 מכולן, יצא. כנגד 7 ריקים. הנה, עוד חידוש. 7 ריקים. מה? כי אנחנו רוצים ביום הזה לבכוע את ריקי השמיים, נכון? רבי יוחנן בן נורי אמר, הפוחת לא יפחות מ7, ואם אמר 3 מכולן, יצא. כנגד תורה, נביאים וכתובים. אז מה אתה למד? שזה לא 9 שהוא אמר, אלא 3. ולמה 3? כנגד תורה, נביאים וכתובים. נוצא לפי זה, שמאיזה ספרים הם צריכים להיות לקוחים הפסוקים האלה? מהברייתא לא משמע שאחד מהתורה, אחד מהנביאים ואחד מהכתובים. מהברייתא כתוב שהוא צריך להגיד 3 פסוקים של מלכויות, לא משנה מאיפה. ולמה 3? כנגד תורה, נביאים וכתובים. כנגד, אבל לא שהאחד בתורה, השני בנביאים והשלישי בכתובים. נעבדו חעמים. כן? הבנת?
רגע, אז מאיפה
הוא יגב אותם? אולי 3 מהתורה, אולי 1 מהתורה, 2 מנביאים. לא משנה. כלומר, 3. בסדר? זה גם יכול להיות. ואמרי לה, יש אומרים, כנגד כהנים, לוויים וישראלים. אמר רב הונא, אמר שמואל, הלכה כרבי יוחנן בן נורי. שכמה פסוקים צריך לשים? כמה פסוקים צריך לומר?
3.
אתה עושה את זה בראש השנה? זאת אומרת 10. אז זכר את הלכה כרבי יוחנן בן נורי. כתוב הלכה כרבי יוחנן בן נורי, מה אתה אומר לי לא?
אז איך אנחנו אומרים 10 וזה זכר את הלכה? שואל? כנראה שאנחנו אומרים
10
וזה כן כמו רבי יוחנן.
נכון, למה? כי מה אמר רבי יוחנן בן נורי? תסתכל אותם במשנה. מה אומר?
אם
אמר 3
מינימום.
זה לכתחילה, אבל לכתחילה צריך 10. כפי שגם משתמע בברייתא. הוא אמר לא יפחות מ7. זאת אומרת שרבי יוחנן בן נורי, מה שהוא אמר ש3 זה טוב, לא שככה היה הסידור של רבי יוחנן בן נורי. אבל אם אחד, התפלק לו אחד, שכח כמה פסוקים במיוחד שאז לא היו מחזורים, היו מפללים בעל פה, אז הוא לא זוכר בדיוק את כל הפסוקים שהוא רוצה לומר. אז בסדר, זה גם טוב, טוב, זה מינימום, אבל זה לא מקסימום.
שהוא היה מעדיף, הוא היה
פה לעשרה, אבל הוא מן עשרה, רבי יוחנן בן נורי קרא עשרה. כן, תגיד לי, בשופרות כמה פסוקים אתה אומר? הרבה יותר מעשרה. הרבה יותר מעשרה. זאת אומרת, יש שם עשרה מזמורים, עשרה פסוקים של מלכויות, אבל באמצע פתאום מוסיפים לך את כל מזמור קופנות, נכון? הללויה, הללויה בקודשו, הללויה בגדול, תקע שופר, נכון? אז זה כך שאנחנו מזכירים את השופר עוד פעם, נכון? נכון? מה? אני אמרתי זה נכון ואת אומרת לא? טוב, אז זה עשרה מזמורים. יוצא לפי זה שהפסוקים אנחנו יכולים לקחת אותם איפה שאנחנו רוצים, נכון? עכשיו תמצא לי, למשל, אם תסתכל עשרה פסוקים של מלכויות שאנחנו אומרים בראש השנה, העשירי מה הוא? שמע ישראל השם אלינו השם אחד, נכון? ובתורתך השם אלוהינו כתוב למה? שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. איפה כתוב מלכות שם?
אלוהינו,
זה עצמו, אין לך מלכות גדול מזה, זה הכבל. נכון,
מלכות זה אמור להיות ממש מלך.
מזכירים, כי להשם המנוחה הוא של בגויים, ועלו מושים בארציון לשפור את הריסיו, זה להשם המלוכה. כה אמר השם מלך ישראל וגואלו, אני ראשון ואני אחרון. אין מזכירים זיכרון מלכות ושופר, או מלכות זיכרונות ושופרות, של פורענות. כן? כלומר, יש פסוקים שמוזכרים מלכויות או זיכרונות ושופרות, אבל לרעה. כן? למשל, מלכות של רע, אם לא ביד חזקה ובחמה שפוכה, אם לא חלק. פסוק כזה לא רוצה לזכור, נכון? זה ביחזקאל. זה לא מזכירים את הפסוק הזה. או למשל, שופר של פורענות. תקראו שופר בציון. שם זה למה? גם זה למלחמה. אז זה לא מזכיר.
כן.
לא מזכיר את זה. אלא רק דברים טובים. מתחיל בתורה,
ומשלים בנביא.
רבי יוסף אומר, אם משלים בתורה יצא. פה זה, מה אתם אומרים את הדף? הבנו את השורה הזו. מתחיל בתורה ומשלים בנביא. זה הגיוני, נכון? אני קורא פסוקים מהתורה, קורא פסוקים מהנביאים. אבל לפני כן אמרו לנו לקרוא מהתורה, מהנביאים, מהכתובים.
אז זה בסדר אנחנו עושים. תורה אני יודע, ראשון.
איפה כתובים?
בכתובה יש כאן.
לא. התורה אין כתובים. יש תורה, יש נביאים, יש כתובים, זה מרגע אחר לגמרי. איפה יש כתובים?
רגע, אומרים התורה,
הוא מתחיל עם פסוקי התורה, ואחר כך הוא אומר את פסוקי הנבואה. איפה הכתובים? הוא שם אותם. מה פוש משלים?
בסוף.
משלים בסוף. אז איך הוא שם את הכתובים? באמצע. יפה. יוצא לפי זה שצריך לקרוא מהתורה, מהכתובים ומהנביאים. אז זה לא תנ"ך, אלא זה תקן. נכון? איך אתה עושה בסידור? איך עושים במחזור הראשון? לא התיישת. לא, אני לא התיישת. אני רק מעודד את השרת. כן. אז קוראים בתורה, שלושה פסוקים, אחרי זה שלושה פסוקים מהכתובים, ואחרי זה שלושה פסוקים מהנביאים, ועוד פסוק אחד מהתורה. סך הכל? סך הכל? עשר. נכון? שלוש, 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 ועוד אחד, סך הכל? עשר. אבל הכתובים לפני הנביאים. למה? קודם כל, לפי ההלכה, מותר לשים נביאים על תורה או לא?
לא.
לא. כתובים על תורה?
לא.
נביאים על כתובים?
כן.
כתובים על נביאים? מותר.
כן?
כן, כתובים ונביאים הם שווים. אפשר לשים כתובים על גבי נביאים, ונביאים על גבי כתובים. וזאת, וכי למה? משום שהכתובים, יש בהם צד של קדושה יותר גבוה משל הנביאים. כן, למה? הנביאים, אמנם זה דברי הנביאים, והכתובים זה דברי רוח הקודש, פחות מהנבואה העליונה. מצד שני, הכתובים זה מלכתחילה ניתן על מנת להיכתב. כששלמה המלך כותב ספר קהלת, הוא מראש אומר, אני עכשיו אכתוב ספר. כשישעיהו הנביא דיבר, הוא התכוון שזה יהיה כתוב? לא, הוא דיבר. ומה שנצרח לדורות כתבו.
הוא לא כתב את זה.
זאת אומרת שהכתב, לא, התוכן של הנביאים יותר עליון.
נכון.
אבל הכתיבה היא כתיבה בתור נגזרת.
בתור השוואה של כתיבות, אז
מה שאין כן הכתובים, שהכתיבה הייתה מלכתחילה. אז לכן יש צד של עליונות של הכתובים על הנביאים, צד של עליונות של הנביאים על הכתובים. אז כך שמבחינת הסדר אתה לא יכול להגיד נשים קודם כל נביא לפני כתובים. אבל יש נקודה נוספת, מתי נכתבו, מי נכתב ראשון, הכתובים או הנביאים? כן, קרונולוגית. לא, כתובים. הכתובים, מה יש בכתובים? תהילים. כן, רות. בסדר, אז אני אומר, ודאי, אתה צודק, אבל רוב ספרי הכתובים הם קדומים בזמן לספרי הנביאים. דברי הימים לא. דברי הימים מאוחר יותר. אבל אני אומר, רוב הספרים, אם תשווה, תראה שהם ספרים קדומים יותר מספרי הנביאים. לכן יש עדיפות גם מהבחינה הזאת. לכן קוראים קודם כל בתורה, אחרי זה בכתובים, אחרי זה בנביאים.
במיוחד אם אתה אומר שזה לא קבוע בזמן שהנביאים יבואו, רק אחרי כן.
עוד יותר, נכון?
מי קורא לבין הקדושה
לזמן? בוודאי.
ממעמד הר סיני?
בוודאי.
מהבראשית
בעצם? לא, מעמד הר סיני. מעמד הר סיני הוא פסגה. יש לפני כן עולים עד מעמד הר סיני, אחרי זה יורדים. נכון? עכשיו, יש ספרים שקדמו למעמד הר סיני. יוב, למשל. נכתב הרבה לפני מתן תורה. כן, מי כתב את יוב? משה, כן, מתי הוא כתב את זה?
הוא היה בגוש, בייצור.
זה יכול להיות, זה כותב רבי מנחם עזריה מפנו, מפנו, זה נכון? אומר שמשה כתב את יוב כשהוא היה רועת את צאן יתרו במדבר. למה? הוא אומר כי מה שהטריד את משה בתקופה הזאת זה הסבל של עמו. אז הוא אומר, אני אכתוב ספר על הסבל, לכן כתב את יוב. זה לכבודו של משה, זה היום יזיין אדר, נכון? היום יזיין אדר, לא. עכשיו, אבל לפי התנא קמא, מה הוא אומר כאן? מתחיל בתורה ומשלים בנביא. זאת אומרת שהפסוק האחרון שאני אמרתי במלכויות, מאיפה הוא צריך להיות? מהנביא. ומה אנחנו עושים היום? אומרים פסוק מהתורה. לא מסתדר, נכון? רבי יוסף אומר, אם ישלים בתורה יצא, משמע שזה בדיעבד. אז קודם כל זה אומר שאנחנו פוסקים כרבי יוסף, ולא כתנא קמא. דבר נוסף, אנחנו עושים לכתחילה מה שרבי יוסף אמר בדיעבד, מה שלא מובן, נכון? בסדר, בסדר. עכשיו אפשר לעבור לסוגיה. מלכויות. עכשיו נותנים לנו דוגמאות. מה זה מלכויות? כגון, אנחנו נפתור הכל בעזרת השם יתברך. מלכויות כגון, חי אני נאום השם אלוהים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם. מה זה? זה דוגמה למה? במלכויות שלא צריך לומר, כלומר אין פותחים במלכות של פורענות, זה דוגמה כזאת. ואף על גב דאמר רב נחמן, כל כי היריתך לרתח חודשה בריחו עלן ולפרוק אינן, כיוון דבריתך אמרו ידקור הריתך ברש שתה למתקרינה. פנתם הלאה כגון, מה אמר רב נחמן קודם כל?
שבגלל שזה פסוק
שהוא בריתך. לא, תסתכל מה אמר רב נחמן. לא, זה לא. לא, זה דירקט על מילה. זה אמר רב נחמן, כל כי היריתך לרתח קודשה בריחו עלן. כלומר, שירתח עלינו, כלומר, שיכעס עלינו כל... ריתך בארמית זה כעס. שיכעס הקדוש ברוך הוא עלינו כל הכעס הזה, ולפרוק אינן, רק שיגאל אותנו. כלומר, רב נחמן, עד רבה, פירש את הפסוק הזה כדבר חיובי. כלומר, רב נחמן אומר, מה שלא יהיה, ניגאל. בין שמגיע לנו, בין שלא מגיע לנו. אם מגיע לנו, אז יהיה נחמד. לא מגיע לנו, יהיה בכעס. אבל אל תדאג, בסוף תיגאל. אז זה אופטימי, הפסוק הזה. כן? רב נחמן נתן פירוש אופטימי לפסוק. אבל אומר, בכל זאת, כיוון דבריתך אמור, כיוון שהוא נאמר בכעס, עד קורא ריתך ברשת על המתקרינן. אין אנחנו רוצים להזכיר כלל כעס בתחילת השנה. כלומר, אבל הגמרא רצה לומר, אתה לא מזכיר לא בגלל שזה רע, אלא בגלל שיש בו אזכור של דבר רע. אבל כשלעצמו זה דבר חיובי. זיכרון. כגון, ויזכור כי בשר המה, רוח הולך ולא ישוב. גם כן, לא סימפטי. נכון? זה לא זיכרון לטובה, זה זיכרון לרע. שופר, כגון, תקעו שופר בגבעה. שמע שזה גם כן בא להזהיר על האויב שמתקרב. אבל אם בא לומר מלכות, זיכרון ושופר של פורענות, של עובדי כוכבים, אומר, אכפת לנו. כן? שיעמודו, מה אכפת לנו? מלכות כגון, השם מלאך ירגזו עמים. ארגון השם מלך עולם ועד עבדו גויים מארצו. זה אפשר להגיד, כן? כלומר, לא מפריע לנו, הרי בראש שנה אנחנו מעוניינים שאנחנו נזכר לטובה ולא שאויבינו יזכרו לטובה. אז לא אכפת לנו לכן. מכאן המקור כנראה לכל היי רצון שאומרים הספרדים בליל ראש השנה על המאכלים, נכון? אוכלים קרתי ואומרים יהי רצון שיקרתו אויבינו, כן? צילקה, אומרים שיסתלקו אויבינו, כן? אז זה כנראה המקור, זה מהסוגיה הזאת. זיכרון, כגון זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ערו ערו עד היסוד בה. שופר, כגון והשם אלוהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן. מה זה סערות תימן? איפה זה תימן? זה משרי, מאלופי אדום, כן? זה לא תימן של היום, זה תימן צפוני יותר. וכתיב השם צבאות יגן עליהם. עכשיו, אני לא זוכר שאומרים במלכויות את השם מלך ירגזו עמים, וגם לא השם מלך עולם ועד עבדו גויים מארצו, וגם לא זכור השם לבני אדום, אבל כן אומרים והשם אלוהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן, נכון? זה כן אומר. מה? כן, ככה מנהג, המנהג. אבל יש אפשרות לשנות. זאת אומרת, אם פתאום ייראה צורך להכניס פורענויות של עוברי כוכבים, אומר, יכול להיות באמצע מלחמה או דברים כאלה, יש מקום לה. אנחנו יודעים. אין מזכירים זיכרון של יחיד ואפילו לטובה, כגון זוכרני השם ברצון עמך, וכגון זוכרה לי אלוהי לטובה. למה?
זה לא
יקל אומה. אנחנו מקלים על הכלל, לא על היחיד. פקדונות הרי הן כזיכרונות, כגון והשם פקד את שרה. מה זה לפקוד? אתה יודע לזכור. אז אפשר להגיד גם והשם פקד את שרה. אורגון פקוד פקדתי אתכם, דברי רבי יוסף. רבי יהודה אומר אינן כזיכרונות, כן? עכשיו, אז רבי יוסף אומר אפשר להגיד פקדונות, רבי יהודה אומר אי אפשר להגיד פקדונות. אבל נשאלת השאלה, מה הדוגמה שהביא רבי יוסף? זה פקדון של יחיד. אז אמרת בכל מקרה, אמרת ששל יחיד לא מזכירים, נכון? זה מה ששאלת הגמרא. ולרבי יוסף, נהי נעמד פקדונות הריהן כזיכרונות, השם פקד את שרה, פקדון זה יחיד הוא.
אבל היא אמה
אומה. זה לא יחיד.
אתה אומר שרה היא לא יחיד, נכון. כיוון דעתו רבים מינה כרבים דעמיה. כיוון שבאו רבים מזה, אז זה כרבים. כלומר, האבות אינם אישויות פרטיות, הם אישויות כלליות. נכון, לכן גם אנחנו קוראים בקריאת התורה של ראש השנה, מה קוראים? והשם פקד את שרה, נכון? זה קריאת התורה של ראש השנה, קוראים והשם פקד את שרה. לכאורה היה צריך לקרוא בראש השנה, אם אתם הייתם צריכים לתקן, מה היינו מתקנים כקריאת התורה בראש השנה? זה גם, זה ביום השני. וכן קוראים את העקדה, מה? למה מהדר סיני? בראשית ברא אלוהים את ישראל. מה זה ראש השנה? בריאת העולם? תעשים בראשית. הכי הגיוני. אז למה לא שמים בראשית?
כי אצלנו ראש השנה זה משהו לאומי.
כי אף אחד לא זוכר. אתה זוכר את בראשית? היית שם? לא היית. מה שאין כן, והשם פקד את שרה.
כן.
כי זה ראשית קדושת התולדות. זאת אומרת, אצלנו בריאת העולם מתחילה מהשעה ששרה יולדת. כי זה לראשונה מתחילה קדושת התולדות באומה. לפני כן אין. זה השינוי המהותי שיש בין נוח לאברהם. שבנוח כתוב ואלה תולדות נוח, ואיך אתה קורא לפרשה? ולתולדות יצחק, איך אתה קורא לפרשה? תולדות. אז או שנקרא לאחת נוח ולשנייה יצחק, או לשתיהן תולדות. אלא שבנוח העיקר זה נוח, והתולדות שהוא מוליד הן משניות. אלה תולדות נוח, מה הוא הוליד? מה כתוב שם? אלה תולדות נוח? נוח! כן, אלה תולדות נוח. נוח, הוא הוליד את נוח. כן, שעיקר מעשיהם של צדיקים, מעשים טובים. חוץ מזה, ויולד נוח שלושה בנים. זה בדרך אגב. לעומת זה, אצל אברהם ויצחק, העיקר זה המהלך התולדתי שבתוכו הם נתונים. והאישיות הפרטית היא משנית.
אבל אנחנו לא מודעים על שרה בתוך תולדה שלנו. אנחנו מודעים יותר על האבות. בגלל שאנחנו שומעים כל יום, רגע. אנחנו מדברים
על... מה יש לך נגד נשים?
לא, אין כשום דבר, אני רק אומר את זה בתור עובדת. בהתר,
אתה רואה?
אבל זה עובדתי שלא חשבתי על זה הפעם בכיוון כזה.
לא, אז זה עובדה, אז חזל חשבו על זה בשבילך. טוב, וכגון עכשיו שאו שערים והנה שאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? שם יזו גיבור, שם גיבור חמה. שאו שערים ראשי חיים ושאו בחי עולם ומלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? שם שאו מלך הכבוד צלע. מה זה? מלכות, כן, אנחנו אומרים את זה, נכון? אומרים את זה, כל זה, אומרים במלכויות של...
גם בשיר של יום, גם בשבת.
לא, דבר, אבל אנחנו מדברים על המוסף של ראש השנה עכשיו. זה של ראש השנה, הוא מזכירים את זה.
כן, נכון.
כן. עכשיו, ראשונה, עכשיו בואו נבדוק, למה הביאו את הפסוק הזה? ראשונה, שתיים. שנייה, שלוש, דברי רבי יוסף. בואו נבדוק עוד פעם. שאו שערים, בואו נבדוק כמה פעמים כתוב מלך פה. שאו שערים וראשיכם, וינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. זה אחד. מי הוא זה מלך הכבוד? עוד פעם, נכון? השם עזוז וגיבור, השם גיבור ולוחמה. אז ראשונה, בפעם ראשונה, שתיים. נכון? שאו שערים ראשיכם ונשאו פתחי עולם, מי הוא מלך הכבוד? מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבאות הוא מלך הכבוד. סלע. אז השנייה, שלוש. אז תראו, זה מה שאומר רבי יוסי. רבי יוסי אומר, ראשונה, איפה זה? ראשונה שתיים, שנייה שלוש, דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר, לא נכון, ראשונה אחת, שנייה שתיים. למה? מי הוא זה? הוא לא מחשיב את זה. מי הוא זה מלך? מי הוא זה מלך הכבוד? אתה לא תגיד מי הוא זה מלך, זה בכלל המלכות, זה הרי זה שאלה, נכון? אז זה מחלוקת רבי יוסי רבי יהודה. אם אדם אמר את הפסוק הזה, כמה מלכויות הוא אמר? בסדר? כי הוא צריך להגיד שלוש לפחות, איך אמרנו, נכון? ככה למדנו בתחילת השיעור.
הוא לא אומר זה בתור שאלה, הוא אומר זה בתור
רטוריקה. אז יש להם זה רטורי או שזה שאלה? אז זה המחלוקת רבי יוסי רבי יהודה, מי הוא זה מלך? לפני מלוך מלך. טוב, רבי יהודה אומר אחת, פסוק אחר, זמרו אלוהים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, כי מלך כל הארץ אלוהים. שתיים, דברי רבי יוסי. למה? מלך, נכון? למלכנו מלך כל הארץ אלוהים, נכון? רבי יהודה אומר אחת,
מלכנו זה אחת, מלך כל הארץ.
לא, אולי הפוך, מלכנו הוא לא מחשיב.
לא,
למה? תסתכל ברש"י, זמרו למלכנו, לקח חשיב רבי יהודה, לא מחשיב אותו רבי יהודה. למה? דלא אמליכתה אלא על אומה אחת, מלכנו זה מצומצם, ראש השנה הוא מלך על כל העולם, לכן הוא רוצה מלכות שתהיה כוללת, בלי זה זה לא מלכות.
זה בעיה, אבל נצאו ככה
התנ"ך פתוח לפניך, ברוך השם, לא חסרי. גם המחזור פתוח, היד כותבת. טוב, ושבין במלאך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו, שהיא אחת. בסדר? עכשיו יש פה בעיה. זיכרון שיש בו תרועה. כגון שבת, שבתון זיכרון תרוע מקרא קודש. אז תשים את זה עם הזיכרונות או עם השופרות. הפסוק הזה הוא גם זיכרונות, גם שופרות. בוא נדוק. אומרה עם הזיכרונות ואומרה עם השופרות. תראו רבי יוסי, רבי יוסי הוא פרקטי. אומר, זה טוב לזה, זה טוב לזה. תשים גם פה, גם שם יש. פעמיים תחזור. רבי יהודה אומר, אינו אומרה אלא עם הזיכרונות בלבד. למה? כי שם כתוב במפורש זיכרון, והתרועה זה לא שופרות. אם כבר, ודאי שגם תרועה זה טוב, אבל כיוון שזיכרון כתוב במפורש, אנחנו נעדיף אותו בזיכרונות. מלכות שיש עמו תרועה, כגון השם אלוהיו עמו הוא תרועת מלך בו. אומרה עם המלכויות, אומרה עם השופרות, ורבי יוסי, אותו סיפור. רבי יהודה אומר, היא לא אומרה אלא עם המלכויות בלבד. תרועה שאין עמה לא כלום, כגון יום תרועה יהיה לכם. אומרה עם השופרות, ורבי יוסי, רבי יוסי תרועה זה גם שופר. רבי יהודה אומר, אינו אמרה כל עיקר, זה בכלל לא שופר, צריך שהיא כתוב במילה שופר. אם לא אמרת את המילה שופר, זה שום דבר. מתחיל בתורה ומשלים בנביא. רבי יוסי אומר, אם ישלים בתורה יצא. זה ציטוט מהמשנה. אם ישלים, אז בפירוש אם ישלים, דיעבד אין, לכתחילה לא. זאת אומרת, שרק בדיעבד זה טוב לסיים בתורה. והתניא אריש ברייתא מפורשת, רבי יוסי אומר, המשלים בתורה הרי זה משובח. אז לכתחילה, זה לא ברור המילה אם שבמשנה. אז צריך לתקן, אימה משלים. אז תגיד משלים. כלומר, רבי יוסי אומר, משלים בתורה. אל תגיד, אם ישלים בתורה יצא. לתקן את המשנה. והאם ישלים קטנה, דיעבד אין לכתחילה לא. כן, הרי כתוב, לשון המשנה, אתה לא יכול לתקן כל כך. אם זה רק להוריד את המילה אם, אפשר להבין שטעות כזאת השתרבבה בתוך המשנה. אבל אתה אומר, יצא. הביטוי יצא בא לציין שלפני כן דיברת על משהו שהוא בדיעבד. לכן התיקון לא מתכבד, אלא צריך להגיד שרבי יוסי כן דיבר על משהו שהוא בדיעבד, אלא הפוך ממה שחשבנו. אחי כאמר, מתחיל בתורה ומשלים בנביא. רבי יוסי אומר, משלים בתורה ואם ישלים בנביא יצא. זאת אומרת, זה ההפך. אז הלך התחילה זה להשלים בתורה ובדיעבד בנביא. מה אנחנו עושים היום?
אבל כתוב משהו משלים בנביא.
לא, זה יכול להיות שטעינו.
התהפכו המילים.
כן. עכשיו, מה אנחנו עושים היום?
מסיימים
בתורה. נכון, כמו הברייתא. תניא נמי אחי, הנה יש גם ברייתא מפורשת, אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, ותיקין היו משלימים אותה בתורה. מפורש. מה? כן, ותיקין, חסידים. בשלמה, זיכרונות ושופרות היא כתובה. פה מתחילה השאלה שלך. איפה מצאנו כל כך הרבה פסוקים בתורה? כל כך הרבה למלכויות, זאת אומרת. כן, אז זיכרונות ושופרות היא כתובה, זה המון, מלא בכל התנ"ך, תמצא בלי בעיה. אלא מלכויות, תלת הודי אביין. יש לנו רק שלושה בלבד. למה? השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו, והאי בישורון מלך, השם ימלוך לעולם ועד. נכון. וענן, בעינן עשר ולקה, הרי אתה צריך להשלים את העשירי בתורה. איפה תמצא פסוק נוסף בתורה שאומר שהשם הוא מלך? יש לנו רק שלושה. עברנו על כל החומש ומצאנו רק שלושה. אמר אבונה, תשמע, שמע ישראל השם הוא השם אחד, מלכות. דברי רבי יוסי. אז כאן רבי יוסי הציל אותך, אומר לך, שמע ישראל השם הוא השם אחד, זה גם בכלל המלכויות, יש לך עשיר. צנטר. הפסוק הזה הוא צנטר. רבי יהודה אומר, אינה מלכות. אינה מלכות. אז מה, איך רבי יהודה מסתדר? נבדוק. וידעת היום שבותה אליו לך כי השם הוא האלוהים אין עוד מלכות, דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר, אינה מלכות. אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוהים אין עוד מלבדו מלכות, דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר, אינה מלכות. לא מוזכר מילה מלך. נכון? אז איך רבי יהודה מסתדר עם העשירי? יש לך שלושה פסוקים. מה? לא, מה פתאום? רבי, מי אמר לך שצריך עשרה בכלל?
זהו, אמרנו שצריך
מי אמר שצריך שהעשירי יהיה מהתורה? רבי יוסי. רבי יהודה לא חייב לקבל את זה. כלומר, רבי יהודה כן אמר שצריך עשרה, רק הוא לא אמר מהתורה. אלא לקח ממקום אחר. בסדר? אבל איך אנחנו פוסקים? כרבי יוסי או כרבי יהודה? כרבי יוסי. מה, אתה לא אומר שמה ישראל, השם הוא השם אחד והמלכויות? אז כרבי יוסי.
נכון.
בסדר? טוב. העובר... אנחנו מתקדמים היום בצעדי ענק.
יש איזשהו קשר כשאנחנו אומרים השם מלך השם מולך תמיד מופיע פעמיים, גם איזשהו קשר של
מה מופיע פעמיים
ומסבור בתפילות של כל יום שחרי, מתי שזה מופיע, זה מופיע תמיד בזוגו פעמיים, חוזרים פעמיים, מגיעים פעמיים.
לא נכון, השם מלך עולם ועד עבדו גויים מארצו, השם ימלוך לעולם ועד, אתה אומר בשירת הים איפה זוגו?
אחרי מזמור, אחרי הודו, בבוקר,
במים. השם, השם מלך, השם... לא תמיד אומרים את זה, לפעמים אומרים את זה. אגב, אין פסוק כזה. השם מלך, השם מלך, השם מלך מהווית, אין פסוק כזה. זה באמת לא פסוק. זה הדבקה של חלקי פסוקים. זה הדבקה של הפסוק. השם מלך עולם ועד עבדו עם ארצו. השם מלך גאות לבש. והשם לא יכול לעבד שבסוף שירת שלו. אז הדביקו ביחד, עשו מזה פורמולה. פורמולה אחת.
בקור ששנה גם כן פיוטים מלא.
זה מעניין שזה הדבר היחיד שהוא לא פסוק כשאתה אומר לפסוקי לזמרה. בתוך יהי חבות, נכון? זה לא פסוק. אבל עם ישראל יש לו רוח הקודש, הוא ממציא פסוקים משלו. למשל, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, מה המשך? על פי השם ביד משה. אין פסוק כזה בעולם. יש פסוק, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, זה בספר דברים, פרשת ויתחנן. עכשיו, על פי השם ביד משה, זה סוף של פסוק אחר בפרשת בעלותך. את משמרת השם שמרו על פי השם ביד משה. אנחנו עושים הדבקות.
קולאז'
מתניתים. עוברים למשנה הבאה. רוצים משנה? יאללה. העובר לפני הטבע ביום טוב של ראש השנה. מה זה העובר לפני הטבע? חזן, כן. השני מתקיע. מה זה מתקיע?
לא, מתקיע הוא גורם למישהו לתקוע.
מה זה השני? מה זה השני? זה לא השני, זה אדם אחר.
עוד חזן
אחד?
כמה חזנים צריך ביום טוב? אחד לשחרית, אחד למוסף. זה לא אותו אחד, נכון? מי שמתפלל שחרית הוא לא זה שמתפלל למוסף, נכון? אז השני, הכוונה, כשמגיעים למוסף, שם אומרים את התקיעות. השני עם התקיע, בסדר? השאלה אם הוא בעצמו תוקע או לא, זו שאלה אחרת. כן, כתבו הפוסקים שהחזן לא יהיה בעצמו התוקע, כדי שלא יתבלבל, או שזה קשה. אבל אם הוא רוצה, אפשר. כן. אבא של הרב זיני, למשל, גם חזן וגם תוקע. תוך כדי התפילה. אפשר, נכון? ובשעת ההלל, הראשון מקריא את ההלל. מה זה הראשון?
חזן של
השחרית. הוא זה שאומר את ההלל, נכון? עכשיו, לא הבנתי, אומרים הלל בראש השנה? אז מה זה כתוב?
יום טוב כתוב.
יום טוב של ראש השנה כתוב.
זה אותו הלל שאנחנו
לא אומרים. ולמה?
הלל הגדול.
לא, לא, אותו הלל. לא אמרו הלל, מה פתאום? אמרו הלל בראש השנה?
אז
מה? למה הם מתכוונים? בשעת ההלל, כלומר בשעה שיש חיוב לומר הלל, כלומר בימים טובים אחרים, אז הראשון קורא את ההלל. כלומר, אם כבר הזכרנו לך שהשני הוא המתקיע בראש השנה, אז אל תחשוב שזה כך לגבי כל דבר שהוא מצוות היום כגון הלל. הלל, הראשון קורא את ההלל. בסדר? כלומר, החזן של שחרית הוא זה שאומר את ההלל. כן, מה אתה אומר?
היו צריכים להישאר רק בראש השנה, מה פתאום על יום
הלל? לא, מה, לא קפצנו פה לסוכות ול...
אבל אותו משפט זה רק שורה, אותו שורה הוא מדבר על חזן בראש השנה. אז הוא מדבר על שם.
צר לי להודיע לך שזה הפוך. מה ישנה שני מתקיע? למה שהשני יתקע? משום דברוב העם הדרת מלך, נכון? יש יותר אנשים במוסף, נכון? שחרית לא כולם קם, כן? יהיה אחי הלל נעמה, נעמי נעמה בשני, בשני, משום דברוב העם הדרת מלך. אז אם זאת הסיבה, אז גם ההלל תגיד אותו על ידי החזן השני, זה של מוסף, שיגיד את ההלל אחרי מוסף. גם אז יש, תודה, יש, גם אז יש רוב עם הדרת מלך. אז איך להבין את זה? אלא מה ישנה הלל, דבר ראשון, למה עשית הלל על ידי החזן הראשון? משום דזריזין מקדימין למצוות. יש מצווה לומר את ההלל, אז תשתדל כמה שיותר מהר. אז, רגע, קודם כל לגבי הלל, צריך להגיד את ההלל מוקדם. עכשיו, למה לא לפני שחרית? מה הגבול? תדיר, ושלא תדיר, תדיר קודם. שאנו כלל, כלומר, קריאת שמה ותפילה, אתה חייב כל יום. אז את זה אתה אומר ראשון. אבל ברגע שגמרת את חובת כל יום, אתה אומר מיד את חובת היום המיוחדת, שזה העלה. אז כזריזית מקדימי למצוות. כן? התקיע נעמה נעבד בראשון, משום דזריזית מקדימי למצוות. אז אם ככה, אז גם את התקיעה תגיד מוקדם. תגיד בשחרית.
אומרים את זה מיד לפני מוסף.
אבל אחרי קריאת התורה.
כן.
ומי עושה את זה? החזן של... השני מתקיע. אז למה שלא תתקע מיד עם שחרית? אמר רבי יוחנן בשעת גזירת מלכות שם. אז באמת פעם היו עושים את התקיעה מיד על הבוקר, אבל כיוון שגזרו הגויים שלא לתקוע בשופר, והיו מביאים שומרים כדי לבדוק שהיהודים אכן אינם תוקעים, ואז הם היו מסתלקים אחרי תפילת שחרית, אז אחרי קריאת התורה היינו תוקעים בשופר. אז כלומר, כל זה, כל מה שאנחנו עושים היום, זה תוצאה של גזירת המלכות.
אז בואו נחזור.
באמת יש מנהג של חלק מהתימנים, אלה שלא קיבלו את פסקי הרמב״ם, יש כזה דבר, בתימן היו כמה שיטות, אז יש כאלה שתוקעים באמת עם הנצח חמה, מיד עם הנצח חמה תוקעים בשופר. והרב גט זצ"ל היה כל ראש השנה מבקש מתימני כזה לתקוע לו בהנץ. וכך היה גם אחרי הסכמי קמפ דיוויד, היו שני תלמידי חכמים שאמרו המצב קשה, צריך לתקוע בשופר עם הנץ החמה, ותקעו. ובערב יום הכיפורים נרצח סדאת. כן? אספר לכם סיפור. טוב, עכשיו, מדקה אמר בשעת הלל מכלל דיברו של שנה לקה הלל. כלומר, אם המשנה אמרה ובשעת ההלל, זאת אומרת שבראש שנה אין הלל, כי מה היית צריך להגיד? ובהלל. מה זה בשעת? בשעה אחרת שחייבים בהלל. מכאן משתמע שבראש שנה לא אומרים הלל. מה הייתה, מה הסיבה? הרי זה יום טוב, וביום טוב אומרים הלל. אמר רבי אבהו, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכיפורים? אמר להם, אפשר מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירה? לא מתאים לאווירה. ימים נוראים, ההלל זה כזה שמח. יש גבול עד כמה אפשר להגיע לשמחה מתפקעת.
אבל הלל קטן או גדול, זה מה שאומרים, זה כן בסדר?
מה?
יש מסוג הלל, גם כן בראש שנה אומרים.
כן? איזה הלל אתה אומר שם?
ההוד הוא שם כיתה אותו, כל העבודה.
מה שקרה הלל הגדול, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה כמו שבת. טוב, זהו.